טוב, ערב טוב ומבורך. השבוע שעבר עסקנו באליהו הנביא. עסקנו באליהו הנביא בעקבות ההפטרה של פרשת כי תשא. עד מתי אתם פוסחים? על שתי הסעיפים. ודיברנו על אליהו הנביא ההיסטורי ועל אליהו הנביא העתידי. עסקנו בעיקר במשה ואליהו. אנחנו נחזור לזה עוד מעט, כי אני רוצה להמשיך באליהו הנביא בנקודה נוספת שמחברת אותנו לחודש אדר ולפורים, ובכלל ככה בשבועות הקרובים להיכנס בצידם של הפרשות קצת ככה למי שנכנס, לפורים, לפסח. אבל אני רוצה להתחיל את הדברים קודם כל בפסוקים החותמים את הפרשה. הפסוקים האלה חותמים את הפרשה, חותמים את ספר שמות. מקור אחד מתאר את סיום מלאכת המשכן. מלאכת המשכן מסתיימת בחצר, ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ויחל משה את המלאכה. זה בעצם הסיום, ויחל משה את המלאכה, כל מלאכת המשכן מסתיימת, ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. פסוקים מוכרים, נכון? אז כבוד השם מלא את המשכן, משה רבינו לא יכול לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, ולכן, אני בכוונה לא ממשיך עכשיו לפסוקים הבאים, משה לא יכול לבוא כי שכן הענן, ולכן מה צריך לקרות? שהקדוש ברוך הוא יקרא אל משה מאוהל מועד. איפה זה יופיע? בפסוק הראשון של הפרשה הבאה. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד, לאמור אדם כי יקריב מכם קורבן וכו' וכו' וכו'. זה החיבור בין ספר שמות לספר ויקרא. הספר שמות בעצם מסיים בבניית המשכן, בהקמת החצר, בסיום כל מלאכת המשכן, נכון? הרמב"ן אומר שספר שמות הוא ספר הגלות והגאולה. וכיוון שהוא הספר של הגלות והגאולה, הוא לוקח אותנו עד לכל הגלות כולה, לממתת שערי טומאה, לעבודת הפרך, למצרים, עד למטה למטה. זה מתאר לא רק את הגאולה הפיזית ממצרים, אלא את היציאה ממצרים, את מעמד הר סיני, ואחרי מעמד הר סיני, את הקמת המשכן, את ארון העדות, את קודש הקודשים, עד ויחל משה את המשכן. בסיום סיפור הקמת המשכן, בעצם סיים ספר שמות את עניינו, נכון? משה רבינו מקים משכן, ודיברנו הרבה פעמים על הענווה האדירה של משה רבינו, שהיא החתימה של ספר שמות, והסיום של ספר שמות הוא אולי באיזה שלב עוד יותר גדול. לא רק שמשה רבינו מקים את המשכן, אלא מקים המשכן לא יכול להיכנס אל המשכן. למה מקים המשכן לא יכול להיכנס אל המשכן? כי מקים המשכן לא רואה את זה כשלו בכלל. זה לא הוא. אם רוצים לדעת מה זה משה, הסיומו של ספר שמות זה שמשה במדרגה, לא שהוא יכול לבנות משכן, אלא במדרגה הרבה יותר גבוהה מלבנות משכן. הוא בענווה כזאת שהוא לא יכול להיכנס אל המשכן שהוא זה אתה בנה. כי הוא יודע שאם הקדוש ברוך הוא לא קורא לו, הוא איננו. אין כלום, אין שום דבר, אין עוד מלבדו. נפלא. הכל נפלא חוץ מבעיה אחת. הכל היה צריך להסתיים בפסוק למדין, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. זה חידוש אדיר. כלומר, לא רק משה בנה את המשכן, אני מבין, הסיום הוא לא בויכל משה את המשכן, מדהים. הסיום הוא ויכל ולא יכול. אגב, שמים לב למילה מאוד דומה, ויכל ולא יכול, זו אותה מילה, זו אותו איות. ויכל משה פירושו, אני מושלם. ויכל משה את המלאכה, מזכיר לנו כמובן את ויכל אלוקים ביום השביעי, חזר עושים את ההשוואה. האדם שהגיע לדבר הגדול ביותר שבשר ודם יכול להגיע, הוא בונה משכן. והאדם שהגיע לויכל הזה יודע את קוטנו. מדהים, המילה ויכל בעברית היא להשלים. וואו וואו וואו. המילה ויכל זה להשלים, זה למלא, זה למלא את הכל. אבל המילה ויכל, באותה מילה, בעברית יש גם נחשפה וגם קלטה. לשאוף. לדעת שאני לא יכול להגיע לעולם. המילה ויכל יש בה גם את המילה כליה. אני יודע כמה אני כלום. זאת עוצמה אדירה. כל זה נהדר, ולכן כאן היה צריך להסתיים, ספר שמות. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. ועכשיו פתיחה נפלאה לספר ויקרא. נו, אז הוא מחכה בחוץ, עד מתי הוא יחכה? עד שהקדוש ברוך הוא צועק מבפנים, יבוא. ויקרא אל משה, נהדר, ואז הדרשות על ויקרא, ויקרא זה עם א' זהירה, ומשה רבנו לא יודע שקוראים לו בכלל, הוא לא מצוין. אתם מבינים את הקושי? הקושי הוא בפסוקים למדבב, למדזיין, למדחת. הם לא שייכים לשמות, הם שייכים לבבידבר. מה כתוב בפסוקים למדבב, למדזיין, למדחת? שום דבר לא לגבי המשכן. ובעלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. מסעות בני ישראל שייכים לספר במדבר. ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום יעלותו, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. חזק, חזק ונתחזק. מה זה עושה פה? זה מבמדבר, זה הוכנס כאן בנון בית, איך זה נכנס? שאלה נכונה? זה גם לא, זה בכלל לא קשור לפסוק הבא. ויקרא אל משה לא קשור לכל מסעיהם, הם עוד לא נסעו. הוא עומד בחוץ עד שהם ניסו ייקח זמן. דבר פילי, אני לא נתתי דעתי על זה. כשראיתי בהערה אחת קטנה, שרבי מאיר במקום מסוים, הערה מדהימה. אתם יודעים איפה מסתיים ספר הגלות והגאולה? בזה שיש לי משכן. אז מה אם יש לך משכן? אתם יודעים איפה מסתיים ספר הגלות והגאולה? בזה שיש לי משכן בכל מקום שאני לא אהיה בו. זה סיום ספר הגלות והגאולה. זה מדהים. סיום ספר הגלות והגאולה זה בכל מסעיהם. אין מציאות שאין משכן. המשכן הוא מציאות שאתה לא יכול להשתחרר ממנה אם אתה חי במציאות של גלות וגאולה וקלטת את הגאולה. משה עומד מחוץ למשכן, וזה דבר נפלא, ואתה יכול לסיים את הספר ולטעות לרגע אחד, ועוד פעם משה במרכז. לא, אני נמצא פה. כל בית ישראל, בכל מסעיהם, הולכים עם המשכן. בהעלות הענן יישא המשכן, והמשכן ואני נוסעים לכל מסע, למקומות הכי נידחים, הכי רחוקים, הכי נמוכים, הכי שפלים, והמשכן נוסע איתי. הספר שפתח בזה שמי אלוהים אשר אשמע בקולו, מסתיים בסיפור שענן השם על המשכן ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. ספר הגלות שהסכים בו פרעו לאט לאט להגיד, אוקיי, בסדר, 100% הגברים. לא, גם אנשים. בסדר, אתה. תשאירו את זה. ספר הגלות הזה מסתיים בגאולה שהיא גילוי האור ששייך לכל בית ישראל בכל מסעיהם. זה דבר פלאי. לא מקדש נבנה בסוף ספר שמות, אלא משכן. ההקדמה למקדש שיבנה בירושלים במהרה בימינו הוא המשכן שנבנה בלבבות. כי כשהמקדש נבנה ללא המשכן, הוא חרב פעמיים. ספר שמות לא חותם במקדש. מקדש השם כוננו ידיך זה חלום בשירת הים. ספר שמות חותם בכוח להתנהל עם המשכן כל מציאות, כל דרך, כל מקום שאני לא נמצא. זאת הערה מדהימה בפני עצמה של הפרשה, של פרשת פקודי, של ויקל פקודי, של הסיום של כל הספר. אבל אני חושב שהיא גם הקדמה לחלק השני בדברים שאני רוצה לעסוק באליהו. אז בככה סוויץ' חזרה לאליהו, אני אולי אתחיל או אסכם את כל מה שאמרנו בשבוע שעבר, גם למי שלא היה בשבוע שעבר, במקור מספר 2, בלי להוסיף דברים כמעט. הזכרנו בשבוע שעבר שמשה רבינו, כשהוא פונה ומבקש מהקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח, חז"ל אומרים, אמר לפניו, מקור 2, הארכנו גם במקור הזה בשבוע שעבר, ולכן עכשיו ממש בקיצור, אמר לפניו, ריבון כל העולמים, שלח נא ביד תשלח. רוצה לומר, שלח נא ביד אותו האיש שאתה עתיד לשלוח. שלח נא ביד לא מי שתשלח או אשר אתה שולח, אלא שלח נא ביד האדון הזה, אדון תשלח, זה שלעתיד אותו אתה שולח. מה שקוראים אצל חז"ל גואל ראשון וגואל אחרון. שלח נא ביד הגואל האחרון. אמר לו, וזה כמובן אליה הנביא, שעליו נאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אמר לו, לא אמרתי לך ואשלחך אל ישראל, זה מדרש מדהים, אלא לך ואשלחך אל פרעה. נורא. משה רבינו, אתה מתבלבל. בכלל לא היה שום קשר. כלומר, מה שאני שולח את אליהו הנביא זה לשליחות אחרת לגמרי. הוא הולך להישלח אל ישראל, אתה בכלל, הקליינט שלך זה פרעה בכלל. אלא לך ואשלחך אל פרעה. ולאותו האיש שאתה אומר, אני שולח לעתיד לבוא. אותו אני שולח לעתיד לבוא אל ישראל. שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא וכולי, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מדרש פלאי שבקיצור, בשנייה אחת, הסברנו בו את הנקודה הבאה. משה כשמו כן הוא. משה בא למשות את ישראל ממצרים, מהיאור, מהפאור. משה רבינו משה, וזה כל עולמו, הוא משוי מהים, אבל הוא נקרא משה כי הוא המשה. כל עוד יש מצרים, אי אפשר לזוז מילימטר בלי משה אמת ותורתו אמת. משה רבינו משה את בני קורח מהגיהנום, עם המקור שהתבצר להם בגיהנום. משה רבינו משה את כל מה שיש, כי הוא בא לגלות את תורת השם ואת תורת משה אמת ותורתו אמת. אבל משה רבינו לא מבטל את מצרים. יש מצרים. צריך להבין מה זה משה. יש מצרים. ביציאת מצרים פרעו חוטף את המכה הגדולה ביותר שיכולה להיות. אני השם, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר. כל בחורי מצרים. כתוב בזוהר הקדוש, למכה מצרים בבחוריהם כי לעולם חסדו. על ידי שהוא היכה את בחורי מצרים שמסתירים את אורו, שמסתירים את זה שהוא חסדו של העולם, נהיה לעולם חסדו. 100%. אבל אחרי המכה שחוטפת מצרים, זה לא שאין יותר מצרים. יש מצרים. רק שיש כוח לצאת ממצרים. זה מה שקיבלנו ביציאת מצרים. זה תורת משה. אבל אליהו, איך הסברנו את השם אליה? אליה, כל עניינו הוא העניין העתידי שמדבר על העולם שבו אין מצרים. הוא והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אליהו לא בא לו לאסור ולא להתיר, לא לטמא ולא לטהר. כי מה זה לאסור ולהתיר, לטמא ולטהר? יש מצרים, איך מתהרים ממנה? יש יהור, איך יוצאים ממנו? נכון? זה המערך שאנחנו חיים כל המציאות כולה. אבל כשנגיע לאותו רגע עתידי של הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, יבוא אליה הנביא לגלות את קדושת ישראל שיש בה בעצמם, את מי הם, והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. ואז אליה מגלה שבעצם הכל קודש. והוא מכין את העולם לגאולה שלמה למשיח בן דוד. לזה כך אמרנו מתכוון המדרש, כשהוא אומר, משה רבינו, אתה מבקש מה? שהכל ילך ישר לאליהו. לא, זה לא העבודה. רק אתה יכול להוציא אותנו מפרעה. לא אמרתי לך ויש לך אל ישראל, אלא לך ויש לך אל פרעה. ולאותו האיש שאתה אומר, אותו אני אשלח אל ישראל. הערכנו בזה, וניסינו לומר שזה בעצם מה שתובע אליהו בתביעה הגדולה שלו, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. אליהו לא בא ואומר, תפסיקו לעבוד עבודה זרה. ודאי שזה מה שהוא רוצה, שנפסיק לעבוד עבודה זרה. אליהו בא ואומר דבר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חריף. תפסיקו את האידיאולוגיה הזאת של שתי הסעיפים. את האידיאולוגיה הזאת שבה גם עבודת השם היא לא הכל. תבנו מציאות שבה יש רק דבר אחד. השם אחד ושמו אחד. זאת הדרישה של אליהו. וגם דרשנו את שמו. אל יוד קי. איך הוא ממשיך עולם הזה ועולם הבא. לכן אליהו הוא הדמות היחידה שהוא לא מת. הוא עולה בסערה השמיימה. הוא מלאך הברית. הוא נמצא איתנו. וגילוי אליהו, דיברנו בפעם הקודמת על העניינים ההלכתיים של תקו, מנה שלישי, גילוי אליהו שזה גילוי רזי תורה, גילוי סתרי תורה, אתם יודעים מה זה גילוי אליהו? לא יודע, אבל אני מבין שגילוי אליהו פירושו שבמיצרים, במחסומים, בחסימות, מצליח להיפתח משהו, להתגלות משהו, מהעולם האינסופי. זה גילוי אליהו. זה אליהו שהולך איתנו לאורך כל הדרך. אז הוא הולך כל הדרך, אבל הוא פה ולא פה. הוא נוכח לחלוטין, הוא מלאך הברית. הוא נמצא בבית המדרש כשעוסקים בסוגיות. אבל הוא לא פה, כי הוא נותן פה את המציאות ההיא, של הנה אנוכי שולח לכם. אחרי ההקדמה הזאת, וההקדמה הראשונה שלה בכל מסעיהם, אני רוצה להיכנס למדרש פלא, שמן הסתם מכירים אותו. אנחנו מתחילים להתכונן לפורים, וזה כנראה, זה תאום המוזיקה, זה ככה, תתחיל את זה ביחד. ופורים, פעם עסקנו בדמות הזאת ככה בהרחבה, פעם אני רוצה להיכנס אליה בעקבות מה שאמרנו, רק מהנקודה הזאת שאני אף פעם לא נתתי דעתי עליה. הגיבורים שלנו של פורים הם מרדכי ואסתר. נכון? הילדים מתחפשים למרדכי, הילדות לאסתר, נכון? ילדים עם המון אומץ מתחפשים לאמן. אני לא זוכר ילדים שמתחפשים לחרבוינה. כרגע. למרות שזה רעיון לדעתי מעולה. לדעתי יש הרבה מחופשים לחרבוינה, נדבר עליהם אחר כך. לא מחופשים, אבל טוב, זה אחרי זה. חרבונה הוא טיפוס שמופיע פתאום כאילו בשפה של ילדים, כאילו בכלל מעניין מישהו. שושנת יעקב צהלה ושמחה, ארור המן, ברוך מרדכי, ארורה זרש, ברוכה אסתר, נון בית, וגם חרבוינה זכור לטוב. מעניין מאוד. מי זה חרבונה? ואז מיד נגיע לאליהו. ובכן, חרבונה מופיע פעמיים במגילת אסתר. הפעם הראשונה הוא מופיע, אני מזכיר אותו על פה, למרות שזה הפחות זכור, אבל הוא כל כך צדדי שם שאף אחד לא שם לב. פרק א' במגילת אסתר, זה שנה מעוברת, אז עברו 12 חודשים מפורים הקודם, חייבים להזכיר. פרק א' של מגילת אסתר, זוכרים? ושתי, נכון? ושתי עושה משתה. אחשורוש, זה בעצם מרכז העיסוק שלו, ושתי, לא ושתי, כל הסוגיה הזאת. ואז באים אל אחשורוש בהצעה איך פותרים את הבעיה החמורה של המלכה הסוררת שלא באה כדבר המלך, כמו שהמלך רוצה שהיא תבוא, ומתמנים 17 עשרים לפני המלך לטפל בסוגיה המסובכת. נכון? 17 עשרים רואה את פני המלך. מאומן, בזתה, זוכרים את השמות? אמר לי, מומן, יש שם את התאמים היפים בהתחלה, בזתה, חרבונה, אבגתה, זיתר, קרקס. קרקס, קרקס, זיתר, אבגתה, חרבונה. אלה השמות, אף אחד מהם לא מרשים אותנו, אין לנו שם רומן עם אף אחד גם בהמשך. לא יודעים מה קרה לזיתר כשהוא נהיה גדול ומה קרה לקרקס. יש לנו המון שמות כאלה. ועוד בעסק של 9 שנות, משנת 3 למולכו ועד שנת 12 למלכותו, שזה מגילת אסתר, יש כל מיני כאלה שמסתובבים. אז זה הסריסים שמסתובבים שם. שם הופיע חרבונה פעם ראשונה, אבל לא אחרונה. פעם הבאה שהוא מופיע היא ברגע הקריטי של מגילת אסתר. אז הרגע הזה זכור, אני חושב, לכולם, אבל היום אני הולך לדבר על אליהו, לא על חרבונה. והפשט חדש לגמרי לגמרי בווגם חרבונה ובאליהו ובפורים ובכל, אני חושב. לי לפחות. אז נתחיל לה. פעם השנייה שחרבונה מופיע מגיעה במשתה השני. בסדר? נזכיר בשנייה אחת. אסתר, שרבית הזהב, נכון? המלך מגיש את שרבית הזהב, למרות הפחד הגדול שלא נקרא איתי לבוא אל המלך, ומי שלא נקרא אחת דתו להמית, אין תקדים למה שקורה, נשאה חן בעיניו, היא נוגעת בראש השרבית, מה בקשתך ומה היא מבקשת? משתה. מי יבוא המלך והמן היום? בסדר? תמוד. המלך אומר להביא מיד את המן, המלך והמן באים אל המשתה אשר עשתה אסתר, המלך שואל את אסתר, מה בקשתה? אני משוער שהמלך מוטרד מאוד, זה לא, מה, בכלל מה קרה, זה משהו מופלא. יושבים המשתה, מה בקשתך? ואסתר מבקשת בקשה מאוד גדולה. נו, מחר. נכון? אם אפשר מחר, עוד משתה. טוב. המן יוצא שמח וטוב לב, מרדכי לא קורא ולא משתחווה, נכון? הוא מתמלא חימה, לא יכול לסבול את זה, רץ הביתה, ומה הוא עושה בבית? מספר להם, לכולם, כמה גידלו המלך ונשאו מעל כל השרים, וחבל על הזמן, אבל כל פעם שהוא יוצא ורואה את הדבר הזה, הוא לא יכול לתפקד, מה לעשות? אמת? אומרים לו, אם מזרע היהודי מרדכי, זה לא טוב בשיעור כזה, בוקר טוב אליהו, כבר מה חשבתם שמזרע, אבל לא משנה, צריך לנתח את זה מאוד, מה זה אם מזרע היהודי מרדכי, צריך לנתח את זה, אם מזרע היהודי מרדכי אשר אכילות על ינפול לפניו לא תוכל, נפול טיפול לפניו, נכון, זה בפעם השנייה, נכון, הוא הולך הביתה, ומה הם מציעים לו בבית לעשות? עץ, אמת, הם מציעים לו לעשות עץ, עושים עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו, זהו, מרדכי. המן נהנה מאוד מהרעיון, הוא מוקף ברוב בניו וקנייניו, על העץ זה אחרי זה תליטה, אבל הוא מוקף בהכל, וזריזין מקדימים למצוות. אמרו לו, בבוקר אמור למלך תלו עליו, אבל הוא מגיע תיקון חצות. באמצע הלילה הוא מגיע בזריזות אל המלך, והמלך בלילה ההוא, נו, נדדה שנתו. עכשיו זה לא מפתיע אף אחד, כל מי שרוצה ללמוד ריאליה, לא מופתע מזה שנדדה שנתו, אני חותם לכם שאם אתם הייתם המלך החשברוש, גם אתם לא הייתם נרדמים בלילה. אסתר, המלכה שלי, מזמינה אותי למשתה אינטימי עם המן. ממש סיבה להירדם. ומה היא אומרת לי במשתה? מחר. עכשיו, בלי להבין כלום, יש לה איזשהו סוד שאני חייב להבין אותו, כי לא הגידה את עמה ואת מולדתה. זה הופך את החוצפה לפי מיליון, זאת אומרת, את הסוד הזה היא הולכת לגלות מה, לא ולי? מה הולך להיות? היא לא הולכת לגלות את הסוד, היא סתם רצתה להציע? מה הוא עושה פה הדבר הזה? באווירה של ממלכות נאורות כאלה שמסביבנו בימים האלה, קל לתפוס מה חושב האמן. מה חושב החשברוש עכשיו? הדבר הראשון שאני במקומו הייתי עושה זה מבקש את ספר הזיכרונות. בלי בקטן וטרש מהתחפושות עם הזה שמאחורה. אני גם הייתי מבקש מיד את ספר הזיכרונות לבדוק את כל המרידות האחרונות. כל מי שלא עושה את זה לא היה מלך. הגיוני? מביאים לו את ספר הזיכרונות, ובאופן טבעי לגמרי הוא לא פותח בפרק על שזירת פרחים בשושן, אלא על מרידות. מובן מאוד מאוד. מגיע לסיפור על המרד של בקטן וטרש, שביקשו לשלוח יד, מה נעשה על האיש, והמן בא. גם זה דרך אגב לא מפתיע. גם אני במקום המן חס וחלילה לא הייתי נרדם. כי אני רוצה כבר לראות את המרדכי הזה תלוי. הקלף משחק. אני הייתי אתמול בסעודה. המן תרגם את זה לטובתו. זוכרים את התרגום של המן? המן מתרגם את כל השלבים האלה של היומיים האחרונים רק לטובתו. אין פה למן שתי אופציות. הרי מה הוא מספר לרוב בניו? מה הוא מספר לאשתו? את אשר גידלו. הוא מספר כמה הוא גדול. הוא מבין את העסק רק טוב. איך אני יודע שהוא מבין רק טוב? עוד יותר. המלך אומר לו, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? והמן הולך לענות, אבל לפני שהוא עונה אומר לשם ייחוד בשקט, ובלשם ייחוד הוא אומר לשם ייחוד אמן, 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 אמן ואמן. אז הוא אומר ככה, למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני? אחרי שהוא אומר את זה בשקט, הוא אומר, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, הרי אני בכלל לא חושב על עצמי, אני רק חושב על האומה ועל הטבל. איש אשר המלך חפץ בעיקרו, יקחו סוס ויביאו לבוש ויקראו לו בזה, עכשיו זה לא מפתיע לגמרי. כמו המדינות הנאורות שמסביבנו, הדבר הכי ראשון שתפקידו של מלך לעשות עכשיו, גם אם הוא מאוד אוהב את המן, הדבר הראשון שכדאי לו לעשות עכשיו, זה קודם כל אחרי המשתה הראשון ולפני המשתה השני, להוריד לו את האף לחצי יום. לא יקרה כלום אחרי זה ילך לרופא והכל יסתדר. דבר ראשון, קח את הלבוש, קח את הסוס, והסקל למרדכי, ניפגש במשתה. 30 שניות זזת. הוא זז. העיר שושן בלגנים. טיולים עם סוסים. אני לא יודע אם כל העיר יודעת על המשתה, זה בטח ניסו לשמור איכשהו, אבל ודאי שבתוך הארמון. אבל הסיפור של הסוס, כל העיר. טוב, הוא מגיע הביתה, נדחף, ומהר מהר מהרו להביא את המן, קוראים לו למשתה השני. נכון? רץ אל המשתה השני, ובמשתה השני מגיע כל המתח לסיוע. יש מה שמתרחש ברשות הרבים, אבל יש מה שמתרחש בחדרים הסגורים, הסגורים, הסגורים. אם יש מעצמה שיש חדר הכי סגור בעולם, זה החדר של עכשיו. שם יושבים המלך והמלכה והמי הוא זה. שעוד אף אחד לא יודע עליו כלום. נכון? ואז מתרחש התרחיש הגדול, אסתר מגלה את הסיפור, היא מגלה את עמה, עוד לא מגלה את מרדכי, ואומרת, נמכרנו אני ועמי, מי הוא זה ואיזה הוא איש צר ואויב המן הרע הזה. אמת? זו הפגישה הכי אינטימית עלי אדמות. אני משוער לעצמי שכל העיתונות עוד הייתה שם עם הסוס ועם התוצאות ופרשנויות על הסוס. אבל ההתרחשות האמיתית מתרחשת שם בחדר, אף אחד לא נמצא. מלך, מן ואסתר המלכה. ואז מקור שלוש ידוע, נו, המלך שב מגינת הביתם אל בית משתי היין. המלך יוצא להירגע לרגע, נכון? והמן, פס, לא נעים, נופל על המיטה אשר אסתר עליה. היום אומר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית, לא כתוב פה, אבל כל מי שיודע לקרוא פסוקים וגם את הסוגריים שבאמצע יודע שהמן רק סופר עכשיו את הזמן עד שמורידים לו את הראש. הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. בלי לקרוא אני יודע כבר מה גזר הדין. נכון? לא צריך פה הרבה רעיונות עכשיו. היום אין לך ובונה. זה מאיפה נחת? מפרק א' הגעת. לא שמענו עליך מפרק א', יחד עם זיתר והקרקס. מה אתה עושה פה? בחדר הסגור? כולם עם הסוס? עכשיו תשמעו מה הוא אומר. זה מדהים, לכן אמרתי לכם שיש המון 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 מחופשים לכם, לא צריך להתחפש. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך. כלומר, רוצים להזכיר לנו שהוא ממש לא חשוב. אחד מן הסריסים לפני המלך, היו שם 7,000 כאלה. גם, מאוד חשוב לשים לב מה הוא אומר. אגב, אל תשברו מזה שהוא לא אומר כלום. יש כאלה. גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. זהו, הוא סיים. נו, מה אתה רוצה? מה לעשות עכשיו? לרקוד על העץ? לשיר? עכשיו, אל תכעס. אני לא יודע מה אתה עושה פה, איך הגעת הנה בכלל. אבל מי סיפר לך על עץ עם 50 אמה עומד בבית המן? איפה אתה יודע? הרי רק אתמול ארגנו את זה במרכז של המפלגה של המן. מאיפה המידע שלך? כולל גודל מדויק. וחוץ מזה בואו תשמעו מה זה פוליטיקאי. ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך. כל מילה אצלו צריך ללמוד. גם הנה הארץ. הנה, אתם יודעים מתי כתוב הנה בתנך? הנה כשמשהו שאני, הנה אור. והנה שלושה עדרי צון. והנה אנחנו מעלמים. והנה, הנה העץ. תראה, הוא נמצא שם. מה אשר עשה המן למרדכי, נכון? המלך החשברוש לא שמע על מרדכי, נכון? הוא לא יודע מי. הרי רק עכשיו הוא היה על הסוס. כל הטלוויזיה תראו למרדכי. אשר דיבר טוב על המלך. מתי אגב הוא דיבר טוב על המלך מרדכי? לפני 9 שנים. למה אתה מזכיר את זה? המעניין, בלילה הוא דיבר על זה, איך אתה יודע? אין ברירה, חוץ מלקרוא פשט. הבחור הזה אתמול היה במפלגה של המן, והיה ממארגני העץ. אין שום ברירה אם אתה רוצה להבין פשט. אתם יודעים למה אתמול הוא היה במפלגה של המן והיה ממארגני העץ? כי הוא חרבו הנה. והוא, כמו כל מיני דברים אחרים, זורם עם המים למקום שהכי משתלם לו. למען האומה. זה עניינו. הוא ידע על התוכנית עם המשתה של המן ומרדכי ואסתר, וגם הוא הבין, כמו המן, שהמטוטלת הולכת עכשיו לכיוון של המן. יש לו כרטיס מפלגה אצל המן. אגב, יש לו כרטיסים של כל המפלגות. הוא מוציא את הכרטיס הנכון ומגיע למן ומזכיר לכולם איך הוא היה בכל הסמכות של כולם ומתי הוא היה ואיפה ואיך הם רקדו ואיזה חבר הוא. מאז ומעולם הוא פה. הוא מראשוני המרכז של המן. סבא שלו כבר היה שם. כולם, ודאי. והוא בונה את העץ. המן הולך בלילה מהר מהר אל המלך. חרבו הנה, הלא נראה אבל הרואה הכל, יודע גם ללכת אחריו. עכשיו הוא אצל המלך. והוא שומע שהמלך עוסק בבגתן ותרש אשר דיבר טוב על המלך מרדכי. כולם רואים סוס, אבל חרבונה יודע למה. הוא מבין שיכול להיות שאתמול הוא טעה בדיאגנוזה הפוליטית, מה שלא מבהיל חכם כמו חרבונה. צריך להוציא את הכרטיס השני. אבל יכול להיות שאנחנו לקראת הפיכה. צריך להוציא כרטיס לבן. הוא יודע בדיוק איפה הולכת להתרחש ההפיכה, והוא שולח את כל העיתונאים לכיוון הסוס. הוא מתארגן בארון חשמל בחדר ששם הולכת להיות הפגישה החשאית אחר הצהריים. ואיפה יש לו מפתח לארון חשמל? 9 שנים הוא עוסק רק בדבר אחד, יש לו מאסטר עם כל המפתחות. חוץ מזה אין לו כלום. שמו אגב חרבונה. באלף. באלף. רק פה בהי. בפרק א' הוא נקרא חרבונה באלף. סך הכל מופיע פעמיים, ובפעם השנייה שינו לו את השם. עברתו לו לכבוד הקידום. בפרק א' הוא חרבו הנה באלף, שפירושו בלי לדעת פרסית חורבן. זה חרבונה. אין עוד אפשרות אחרת להסביר. חרב, חורבן, זה עניינו, זה גדולתו האדירה. ככה. אף אחד לא רואה אותו. שמה... הוא נמצא בתוך הצינור, אל תשאלו איך, הוא, יש לו מפתח לכל פיוז. הוא בתוך הצינור. אף אחד לא רואה אותו. שומרים על השטח, ה-FBI, הקגב, כולם. הוא בפנים. אגב, כי הוא האחראי על הקגב, הוא אחראי על הכל. ואף אחד לא יודע את השם שלו. ואז מגיע הרגע היפה. המן נופל על המיטה. לא נעים. כן נורא, בסוף. וברגע הזה, כשהמלך אומר, אגם לכבוש את המלכה עמי בבית. והוא מבין שהעסק חוסל. יוצא חרבונה ואומר את הדבר הבא. אדוני המלך, אין לי מה להגיד. רק להגיד לך את כל האמת. אני עם כרטיס לבן, חדש, הצטרפתי עכשיו למפלגה שלך. אני אגיד לך את כל האמת. אתמול הייתי אצל המן. אני יודע שחלמת על בקתן ותרש ומרדכי שדיבר טוב על המלך. יש עץ גבוה 50 אמה. באתי להגיד לך דבר אחד. המן מכין כבר 9 שנים עץ כדי לתלות עליו את המן. את המן. המן מכין כבר 9 שנים עץ כדי לתלות עליו את המן. המן לא מבין, אתה לא מבין. אתה מבין שאתה לא מבין כלום? רק את זה תבין. חוץ מזה הכל בסדר. פעם בחיוך של פורים שאלתי בעצם מהו, מה הוא תרם, פעם אמרו תורם לפנטום, מה הוא תרם למדינה, מה הוא הציע? מה חשבתם, שהחשברוש לא הולך להרוג את המן? מה הוא הולך לעשות לו עכשיו, לתת לו פרס נובל? הרי הוא הרג שם 1,000 כאלה בשעה. המן כובש את המלכה בבית, אז מה הוא חייש? שיש עץ? מה הוא הציע? כמו מוכן עץ, אפשר לחסוך. פעם באווירה פורימית מישהו אמר לי, כן, בממלכה פרסית להציע לחסוך עץ. זה לא דבר פשוט. טוב, זה בדיחה יפה. נו, קדימה, הלאה. אחרי זה, ואני מה רציע? הוא אומר, אדוני המלך, ונהפוך הוא! אתה מבין שאנחנו בבנהפוך הוא? אתה מבין שהעץ שהמנחים יהיה העץ שעליו יתלה מרדכי את המן? אתה מבין שבית המן יהיה בית מרדכי ואסתר? אתה מבין שאנחנו עוברים שלב בהיסטוריה? במצרים לא היה ונהפוך הוא. אף פעם לא היה ונהפוך הוא. פרעה חטף מכת עולם. 3 ימים אחר כך הוא התעשת, וגם הסוסים של יראי השם במצרים הצטרפו אליו לרדוף אחרי בני ישראל עד ים סוף. כי המכה הייתה כל כך מגבוה, שהיא בכלל לא הפכה את האישיות שלה, של פרעה, שלי. להבדיל, איך אמרנו? בדיוק כמו במעמד הר סיני. קולות, לפידים, ברקים. אבל זה בכלל לא היה בלמטה. קפה עליהם הר כגיגי. אתה מבין מה מתרחש פה עכשיו? עכשיו מתרחש תהליך חדש. עכשיו בתהליך, הכל מתהפך. הכל מתהפך. אני כבר רואה, אני חרבונה, תצחק עליי. אני חרבונה, כן כזה, נכון? ואני כבר רואה איך רבים מעמי הארץ מתייעדים. אני כבר רואה איך העולם התהפך, אני רואה את ההתהפכות. לא קראנו את המפה נכון אף פעם. הכל היה טעות. אנחנו קראנו את המפה כמו שהיה אצל משה רבינו. קראנו את המפה איך ממגרים את הרוע. סיפור חדש, אדוני. הכל מתהפך. אתם מבינים למה עכשיו קוראים לו חרבונה ב-A? כי חרבונה באלף זה נטו חורבן. חרבונה ב-A זה איך החורבן הופך לבניין. זה פירוש השם. זה כל מה שקרה ב-A. והבית של החרב היא הבית של הבניין. וחרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך. אומר גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך. עומד בבית המן גבוה 50 אמה. אתה חושב שאתה תכננת את הלילה הזה? אתה חושב ששנתך נדדה? אתה לא מבין שהמלך של המגילה זה מלכו של עולם? אתה לא תופס מה הולך פה? אנחנו בסיפור אחר. אנחנו בגאולה מסוג אחר. פורים זה לא פסח. פסח יותר עוצמתי מפורים. איך כתוב בהלכה? בפסח לא עושים מלאכה. חז"ל אומרים שמרדכי ביקש לגזור שלא יעשו מלאכה גם בפורים. אבל לא קיבלו ממנו. כתוב בספרים, אתם יודעים למה לא קיבלו ממנו? כי ביום טוב לא עושים מלאכה, למה? כי יום טוב הוא כל כך עליון מהמציאות, שביום טוב לא שייך לעשות מלאכה. כלומר, יום טוב שייך למציאות, הוא רק עליון ממנה. פורים פשוט לא שייך למציאות. אין שום הבדל בין לעשות מלאכה ללא לעשות מלאכה. זה אותו פורים. כל העניין של יום טוב הוא העלייה, העלייה, העלייה. חז"ל אומרים את המשפט הידוע, כל המועדים עתידים לבטל, חוץ מפורים. רוצים להבין למה? פלא פלאות. אני אף פעם לא הבנתי את המשפט הזה. אף פעם לא הבנתי אמיתית את המשפט. כי מה פירוש המועדים עתידים לבטל? הרמב"ם אומר שהמצוות קיימות לעדי עד. מה זה מועדים עתידים לבטל? הרי מצוות לא בטלות לעתיד לבוא. מה פירוש מועדים עתידים להיפדל? התורה היא נצחית או לא נצחית? אז מה זה מועדים עתידים לבטל? חוץ מפורים. אתם יודעים מה זה להיבטל בהלכה? כשאני אומר שיש לי חתיכה אחת של היתר ו-60 חתיכות של איסור, או הפוך, ואני אומר שחתיכת היתר בטלה ו-60 חתיכות של איסור, או ההפך. עכשיו תביאו חימאי. יש כאן חתיכה של איסור או אין כאן? ברור שיש. אז מה אתה אומר שהיא בטלה? אתה מדבר על זה, דבר שטויות. היא לא בטלה, היא קיימת. מה זה להיבטל? בהלכה, מה פירוש זה בטל ב-60? אין לזה משמעות, זה בטל, אף אחד לא רואה את זה. דוגמה, כמו נר בצהריים. אין נר, יש נר, תביאו חימאי, הוא ידבר על הנר שעה וחצי. רואים את הנר? לא, כי יש שמש. אז הוא בטל. בעולם הזה יש אור. אור של העולם הזה. באור של העולם הזה יש אור עצום. אור אדיר, אור מופלא. אבל האור הזה הוא אור שיש בו תמיד הסתרים. באור הזה יש מצרים. באור הזה נגלה כבוד השם ברמה מסוימת. כלומר, למשל, כדי שיגלה כבוד השם באור של העולם הזה, אני צריך לנצח המון המון דברים גשמיים, המון תאוות גשמיות, נכון? שמסתירות ממני. אמת? אני חייב, אני צריך זיכוך כדי לראות את האור הזה. כתוב בזוהר הקדוש, מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן מקוטרת מור ולבונה? מי זאת עולה מן המדבר? זאת כנסת ישראל בשבתות וימים טובים. זה שיר השירים. עולה מן המדבר, מימות השבוע, מן המדבר, כתמרות עשן, כמו שהעשן נוצר מזה שהאש לוחמת בעצים עם לכלוכית כאלה ומים כאלה, ולאט לאט מקוטרת, מור, לבונה. כל עניין השבת, כל עניין היום טוב, זה עלייה, עלייה, עלייה. מי זאת עולה מן המדבר? יפה מאוד. זה העולם הזה. זה האור בעולם הזה. אתם יודעים איך מתואר האור בעולם הבא? ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. יש ביטוי מדהים בחז"ל, עתידה תאינה. ביטוי מדהים, עתידה תאינה, שכשיבוא חליל היהודי ללקוט ממנה בשבת, תהיה התאינה צובחת. שבת היום! זה האור של העתיד. אני תמיד, הרב דוקמן, אתה חושב שעכשיו התאינה לא צובחת? היא צובחת, רק אתה חירש. עתידה תאינה שהיא תצבח ותשמע. כי ראו כל בשר יחדיו, כפי השם דיבר. אתם יודעים למה פורים לא בטל לעתיד לבוא? כל המועדים בתהילים. כי יהיה אור שלא קשור בכלל למצרים. אור שבו כל הגשמיות מאירה. יהיה אור שבו התאינה אומרת שבת היום. ואז אני אבוא עם נר ויגיד, תראו איך יצאנו ממצרים. נר לי, נר לי, נר לי דקיק. זה נהדר, אבל זה בטל ב-60. ימשיכו לקיים את זה, ישירו שירים על נר חנוכה. חוץ מפורים! כי מה יש בפורים? ונהפכו! ופורים מגלה שהכל הפוך, שהעץ שרוצים להכין למרדכי הוא קודש קודשים. שבכלל לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אתם מבינים מה עשה חרבונה? חרבונה בעצם הכין את הקרקע לשלב הבא. השלב הבא הוא עוד לא השלב הסופי, זה פורים. אבל פורים גדול דווקא מפני שהוא עדיין קטן. עבדי אחשוורוש שנן. עדיין אנחנו לא הגענו לגאולה השלמה. אבל עכשיו זה לא נוחת עלינו מלמעלה. עכשיו אנחנו מתהפכים. ההתהפכות מתחילה. עכשיו מתהפכים בסיר. מתהפכים, מתהפכים. התנ"ך נגמר. ההתהפכות שלנו מתחילה. לקראת העתיד. חז"ל דנים, מי זה חרבונה? אז עכשיו אנחנו בשיעור השני של אליהו, ובזה כמעט נעמוד. ויאמר חרבונה, מקור ארבע, אמר רבי חמא בר חנינא, אף חרבונה הרשע באותה עצה היה. איזו עצה? עם המן, אחרת אי אפשר לקרוא את זה. כיוון שראה שלא נתקיימה עצתו, נו מיד ברח. ברור, הכל ברור. היינו דכתיב, וישלך עליו ולא יחמול מידו, ברוח יברח. רב אמר, חרבונה זכור לטוב. והם נחלקים? עוד רגע חכו נראה. ויש אומרים, באותה שעה בא אליהו זכור לטוב, הביטוי זכור לטוב מוכר לנו לא מחרבונה חוץ מבפורים. מי זכור לטוב? אליהו זכור לטוב. אתם מבינים שחרבונה זכור לטוב קיבל את הייחוס של אליהו? גם וגם 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 וגם. חרבונה זכור לטוב? אליהו זכור לטוב. באותה שעה בא אליהו זכור לטוב ונדמה לחרבונה. אז מה זה וגם וגם וגם? אומר השל"ה הקדוש, אני אגיד בעל פה, אחרי זה תראו אותו בכתב. אומר השל"ה הקדוש בני פלאות, תשמעו, זה משהו מדהים. אומר השל"ה כך, וגם חרבונה זכור לטוב. אם הפשט שזה היה אליהו ממש, ודאי הוא זכור לטוב. וגם אם אתה חושב שזה היה חרבונה, גם כן זכור לטוב. וגם חרבונה, מה אתה חושב שהיה איזה חרבונה כזה מגושם, מגעיל, שקרן, זכור לטוב, זכור לטוב. הכל מתהפך, זכור לטוב. וגם אם הוא חרבונה כפשוטו, גם כעס הוא חזור חרבונתו. זה וגם. ברוך מרדכי היהודי, למה? כי הוא מרדכי, בלי וגם. ברוכה אסתר, כי היא אסתר. וגם חרבונה זכור לטוב. בין אם אתה מבין שהוא אליהו, ובין אם עדיין הוא נראה לך חתיכת מנובל, שתפקידו לגלות, שאי אפשר לגעת בעם מרדכי. זה לא שייך בכלל למצרים. אי אפשר לגעת. אתם זוכרים למה היה כל כך מרוצה המן, למה המן הרשע היה מרוצה שזה יצא לו חודש אדר? למה? למה? כי מה? כי משה מת. איך להגיד פה מהפכה עצומה. נכון. משה מת. אליהו נולד. משה נולד. זה דיברנו כשדיברנו על משה מת ומשה נולד. משה נולד פירושו המשכו של משה, התפשטותא במשה. ההמשך של משה רק נולד כשמשה מת. אתה לא מבין? הדבר הזה שבלתי ניתן לערעור רק התגלה עכשיו. רק כשאני אומר את זה אני פתאום קולט לאיזה עומק לקחו אותנו חז"ל ברוח קודשם. איך מסיים פסוק י' במקור שלמדנו במקור שלוש? איך כתוב שם? ויאמר המלך תלוהו עליו. כלומר, מה מרגיע את המלך שתולים את המן דווקא, נו, על העץ הזה? פסוק י' ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, ורק בגלל זה בחמת המלך שחחה. זוהר הקדוש, כמה זה גימטריה שחחה? שין קף קף ה. כלומר 345, אני יודע, כלומר זוהר הקדוש, לא אני, משה. וחמת המלך שחחה, אומר הזוהר, ולא הבנתי אף פעם הכתוב שם, משה. אתם מבינים מה עשה פה חרבונה? חרבונה בא ואמר, די, הסיפור חדש. זה לא שננצח את מצרים. הדיון הוא לא מי יהיה יותר חזק בקדנציה הבאה. חבל על הזמן, אי אפשר למגר את זה. אין, ונהפוך הוא. אשר ישלטו היהודים, הם הבשונים. אנחנו פשוט לא בקודקס הנכון. אנחנו מנסים עוד ללכת כל הזמן רק בהבנה של משה, ואז כמו פרו, אתה מחכה, אין דבר, יעברו שלושה ימים, ארבעה ימים, העסק ירוץ ואנחנו ניכנס. נגמר. זהו, מרדכי בא לגלות תגלית חדשה. התגלית החדשה היא שהכל מתהפך, ושמתגלה אור כזה שאי אפשר בכלל לעמוד מולו. אתם מבינים מי עומד לגלות את האור הזה? את האור הזה מגלה מרדכי בעולם. חז"ל אומרים, הזמן מאוחר ואני רוצה לעמוד בזה, אבל כל עניינו של מרדכי, כל תפקידו של מרדכי, כל תפקידו של מרדכי, כל הזיכוכים שהוא עובר, כל מה שהוא אמור לעבור, הוא אמור לעבור כדי לפתוח אור צוהר לגאולה, לאור שלא הכרנו לפני כן. זה עומק על היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. חז"ל אומרים שהיה אדם שהיה ממונה על הכינים, היה ממונה לקבל כינים של יולדת, את הקורבנות של העניים, קראו לו פתחיה. זה מופיע בספר עזרא, משנה במסכת שקלים. אומרים חז"ל, פתחיה זה מרדכי. חז"ל אומרים דבר מוזר, למה הוא נקרא פתחיה? כי הוא היה דורש ופותח בדרשות ויודע 70 לשון. שואלים חז"ל, אז מה? כל הסנהדרין ידעו. אתם יודעים מה זה פתחיה? זה שמו של מרדכי. אתם יודעים מה זה פתחיה? זה שכשהיה בעולם חושך, היה מישהו שפתח את הצוהר כדי לגלות את יודקי בעולם. איך פותחים את הצוהר לגלות? מה השם השני של פתחיה? מרדכי. למה קוראים לו מרדכי? נו, אומרים חז"ל על הפרשה הקודמת שמרדכי נקרא מרדכי כי הוא מור דרור, הזכרנו. ומתרגמינן, מופיע בתרגום שמה זה מור דרור? מרי דחיה. מור זה בוסם, שמן מדהים, דרור זה חופש. מה לחופש ולדחיה? דחיה זה לדוך, לזכך. שמן זית, זך, קטית. שאלנו כבר. עונה הרמב"ן, מור דרור זה שמן שנקי מזיופים. הוא נקי לגמרי, הוא זך, הוא קטית. הוא זוכח עד הסוף. אתם יודעים מה זה מרי דחיה? מרי דחיה זה מי שעבר את כל הזיכוכים רק כדי לפתוח את הצוהר, כדי שנוכל לגלות את פתחיה. פתחיה זה מרדכי. מרדכי זה פתחיה. ומה שהוא היה דורש ומברר זה כי הוא היה מגיע בכל דבר לשורש שלו, לעומק שלו, ליסוד שלו. אני רוצה לסיים את הכל במשפט שתמיד מתאים לסיים בו. אני בורח רגע ממגילת אסתר, בזה עומד לגמרי ובזה רוצה לסיים. כשאני אגיד את זה, אבל כולם יקומו ויתחילו קדיש, אז עוד לא. רבי חנניה בן עקשיא אומר, לא לקום, רבי חנניה בן עקשיא אומר, מכירים? רצה הקדוש ברוך הוא, נו, לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. האמת שבזה הייתי רוצה להתחיל את כל השיעור, רק על בחנה לבן הקשיא. הוא מטריד אותי תמיד, ומשבוע שעבר, אגב, לימוד באבות, התגלגלתי אליו, ואני פתאום חושב עליו קצת. אבל זה ממש ההמשך של מה שאמרנו. תשמעו, זה דבר מדהים. קודם כל, אתם מסכימים איתי שהשם הזה הוא קצת מוזר? חנניה בן הקשיא. סתם בעברית, זה יא ויא, אבל חנן זה מה? זה חופש, זה חנינה. ועקש זה קצת הפוך. לא, זה עקשות. חנניה בן הקשיא. ואבא היה ככה, מעניין מה זה חנניה בן הקשיא. מה הוא אומר? למה הוא זכה להיות... כל אחד יודע רב חנניה בן הקשיא, כולם מחכים לחנניה בן הקשיא. באים שעות ומחכים שכבר יגיע חנניה בן הקשיא. מה הוא זכה, רב חנניה בן הקשיא? יש איזה מדרש יפה מאוחר, שמעניין שלא היו לו ילדים, אז הוא ביקש שיגידו קדיש. מעניין מאוד. מה? קדיש, וזה סיום של כל לימוד. מה הוא בכלל אומר? רצה הקדוש ברוך הוא, נו, לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אני אומר, רק קטע קטן מהכל, זה דיון שלם, צריך ללמוד פה אות-אות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, נו, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, אז השנאמר צריך להיות קשור, נכון? השם חפץ למען צדקו. לא הבנתי כלום. מה הוא רצה, לזכות את ישראל או הוא רצה למען צדקו? זה כמעט משנה יחידה של רב חנניה בן הקשיא, אז אפשר להגיד כבר משהו מובן? רצה הקדוש ברוך הוא, אתם מבינים למה אומרים יד לקדיש? כי סתם אומרים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שנאמר, השם חפץ זה מתאים לרצה הקדוש ברוך הוא, למען צדקו. לפיכך מה, לפיכך מה, נו, הרבה להם תורה ומצוות. מה זה הרבה? ריבוי, המון. המון 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 פרטים, ריבה, נכון? הילדים אומרים על 1,000, הרבה, נכון? מצוין, תרייג, ולכל תרייג יש תרייג ותרייג, יופי. שנאמר השם חפץ למען צדקו, נו, יגדיל תורה ויאדיר. יאדיר זה לא ריבוי, יאדיר זה גדלות. כשאני רואה שמשהו אדיר, אני מתאר ריבוי או אני מתאר גודל? סתם אני לא מבין, מה הקשר בין רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לבין הרבה? מה גדלו, מה רבו? אבל אני רוצה לנתח את זה עוד יותר. הבנתי, הבנתי, אני הולך על זה, אני הולך על זה. לא, זה יותר. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לעניות דעתי, זה דבר לא יאמן. לזכות את ישראל פירושו דבר אחד, השאלה היא לא מה רצה הקדוש ברוך הוא עכשיו. יהודי לפעמים שואל למה רע. זאת השאלה. השאלה למה רע עכשיו? השאלה למה רע ומחר כשיהיה טוב, לא תשאל. השאלה היא למה בכלל ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? זאת השאלה. השאלה למה ירדה הנשמה התאורה הזאת לעולם כזה? זאת השאלה. והתשובה היא אחת. כדי לזכך את הכל ולעשות ונהפוך הוא. הכל ייבטל חוץ מבנהפוך הוא. הוא לקח את עם ישראל ואמר לו, זה התפקיד שלכם. אבל כדי להאיר את כל העולם, אני צריך לזכך אתכם. אתם מבינים מה זה לזכות? זה העברית של לזכות. אתם חושבים שזה דרשה של לזכות, זה לזכך? זה הפשט של המילה. מה אתם חושבים שזה זכו שכינה ביניהם? זוג מן השמיים, מפעל הפיס? שטויות כאלה שמעתי כבר. זכו, הכוונה היא... יודעים לעבור את כל הזיכוכים ולהאיר מתוכם. וכל השאר שטויות. זאת עבודה. זה זכו. לא זכו. זה פוצ'י מוצ'י. זכו, זה זכו. יודעים מה זה רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל? הוא רצה לזכות. או-הו, כמה לזכות. וריבונו של עולם, אי אפשר לעמוד בזה. כדי שאפשר יהיה לעמוד בזה, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כי רק עם תורה ומצוות אתה תוכל לעמוד ולזכות את ישראל. אתם יודעים למה הוא רצה לזכות את ישראל? כי הוא חפץ למען צדקו. כי אם אי אפשר להפוך את העולם, ואי אפשר להעיר את העולם, ואי אפשר שאנחנו נזכך את העולם, אין צדק בזה שבכלל בראת את העולם. איפה צדקך? זה גבל. כיוון שהשם חפץ למען צדקו, הוא רצה לזכות את ישראל. אין צדקו בלי שישראל מזוכחים. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אתם יודעים למה הרבה להם תורה ומצוות? כי יש רמח איברים ושסע גידים, ולכל איבר ולכל גיד ולכל פרט יש את המצווה שמתאימה לו. ולכל מחשבה יש את התורה שמתאימה לה. והוא הרבה, וכך נעשה את ההגדלה. זה אמר רבו ומה גדלו. הוא הרבה להם תורה ומצוות. אתם יודעים מי אמר את הכל? רבי חנניה בן עקשיא. אתם יודעים מה זה רבי חנניה בן עקשיא? זה מי שבא לגלות שאת החופש, את החנינה, את החנניה, מקבלים מהעקשיא. אתם מבינים למה מורדכי זה פתחיה? רבי חנניה בן עקשיא אומר. אתם מבינים מה אומרים אחרי שאומרים רבי חנניה בן עקשיא? רק דבר אחד מבקשים. ריבונו של עולם, אפשר כבר אולי שיתגדל ויתקדש שמי רבה? זה מה שרבי חנניה בן עקשיא אמר. כל המועדים עתידים לבטל, חוץ מפורים. ערב טוב.